בסדר הספרים, בראשית שמות, ויקרא, במדבר ודברים. מתחילים בראשית, מתוך שאדם באמת אחוז בראשית, רק אז הוא יודע את שמו. אחרי שהוא יודע את שמו, הוא גם זוכה שהקדוש ברוך הוא יקרא לו, ויקרא. הקדוש ברוך הוא קורא לנו דרך מציאות של מדבר, ניסיונות, ואז האדם זוכה לדברים הרבה. בסופו של דבר, אז למעשה חמשת החומשים הם סדר ההתפתחות של האדם, החל מה... כן. אז אנחנו נתחיל את ספר שמות, פרשת שמות, בתקווה שבאמת התבשמנו מן הראשית מספיק, הראשית של עם ישראל, ראשית העולם, כל הראשיתות כולם. ספר בראשית מכיל את כל הראשיתות כולם, זה אפשרות להיפגש עם השורשים, גם שורשי היחיד, האדם באשר הוא אדם, בצלם אלוקים ברא את האדם, גם אתה המשפחתי, אדם וחווה, גם אתה הלאומי, אברהם אבינו, אתה הכלל אנושי, נוח. כל הראשיתות למעשה, כולם מכונסות בספר בראשית. המפגש עם הראשית, כמו שאמרנו, רק הוא, כשהמפגש הוא מספיק עמוק, מספיק רציני, מספיק פתוח. תוך המפגש הזה, אדם יכול להתחיל ולהבין את המציאות הפרטית שלו, מי הוא ומה חייו, או כמו שאמרנו, בעצם מה הוא שמו. מהו שמו, פרשת שמות. מסתבר שדווקא דרך היחס הזה שבין הראשית הכללית לבין השם של האדם, דווקא בקו המתח הזה אנחנו זוכים לדיבור האלוקי. כשאמרתי מקודם, ויקרא השם אל משה, הוא קורא לכל אחד ואחד מאיתנו דרך הקשר לראשית, כן? היניקה מן הראשית, כן? ודרך זיהוי השם האישי שלנו, כן? על קו המתח הזה אנחנו בעצם זוכים לדיבור האלוקי. כן? אנחנו לא יכולים לשמוע את הדיבור האלוקי מבלי שאנחנו מבינים את שני הדברים האלו. הקדוש ברוך הוא מדבר כל הזמן, השאלה אם יש לך משדר, מקלט. המקלט זה השם שלך. מי אני? מי אני? קודם כל בראש ובראשונה, כן? ששואלים מי אני, זה לא מה אני אוכל ומה אני שותה. זה מי אני? מה תכלית חיי, מה הזהות שלי? דרך הזיהוי הזה, שזה נקרא זהות, מלשון זה, שאדם יכול להצביע ולהגיד זה, זה אלי וענווהו. שאדם מבין שהוא נברא בצלם אלוקי, ויש לו תפקיד אלוקי שהוא נושא בקרבו. דרך זה הקדוש ברוך הוא מדבר. יש לזה דוגמה פשוטה. אם אתה בעול, אפילו בעולם הזה, אם אתה לא בעל תפקיד, אף אחד לא מדבר איתך. אתה רוצה שידברו איתך? תלמד משהו. אז אתה חנווני, אתה לא יודע מה, אתה סבל, אתה בנאי, ידברו איתך. יש קבלן שצריך פועל בניין. אתה בנאי, אז הוא ידבר איתך. הוא צריך. כן? ראית איש זריז במלאכתו, לפני מלאכים התייצב. אם אתה זריז במלאכתך, אתה יודע מה המלאכה שלך. אז צריכים אותך, פשוט מדברים איתך. כן? אם אתה סתם הולך בטל, אז מי מדבר איתך? אף אחד לא מדבר איתך. אין סיכוי שתתפתח קריאה. בעצם... שום קריאה לא יכולה להתפתח מתוך שיממון של זהות. זה דבר ברור, כן? זה נקודה מחשבה לכל מי שבאמת מחפש את הדיבור האלוקי, שידע שזה עובר באופן ישיר דרך הגדרת התפקיד שלו. כן, אנחנו לא אומרים כרגע שצריך לדעת את התפקיד מה לבעתיו, זה לא... כן, האדם אפילו את האופי העצמי שלא לא יכול לדעת. כך אומר הרב קוק, ידיעת האופי העצמי של היחיד זה דבר שהוא בלתי אפשרי. כל שכן של זולתו, כל שכן של אומה שלמה. אבל... בכל אופן, לחוז בקצות דרכינו, לפחות קצת, זה מאפשר באמת את המפגש עם ריבונו שלו. ושהשם קורא לנו, כמו שאמרנו, אז הוא קורא לנו דרך המהלך המדברי. ההליכה במדבר, כן? המדבר הוא באופן כללי מרמז לנו לכמה וכמה דברים. כן? המדבר זה גם מקום של, של, של שממה ויובש. המדבר זה גם מלשון מדבר. כן? מעניין. ומדבר זה גם משעון הנהגה. דבר אחד לדור, ואין שני דברים לדור. אז המדבר הוא מקום מאוד מיוחד. המדבר זה המרחב הניסיוני, שהאדם, הקדוש ברוך הוא מנסה את האדם, שיש לך שם, מנסים אותך, כדי להוציא מן הכוח אל הפועל את השם הזה. זאת אומרת, אחרי שאתה יודע את התפקיד שלך, כן? אז הקדוש ברוך הוא מתחיל להקיש על הקנקן שלך. מתחיל לנסות אותך כדי שתוציא מן הכוח אל הפועל את השם שלך. כן? יונה הנביא הוא בורח משליחותו כדי שהשם, כן? לא ישלח אותו לתפקיד שלו. ברגע שאדם יודע את שמו, באופן אוטומטי, הוא נכנס למסלול של התנסות. מנסים אותו. הוא נכנס אל המדבר. המדבר זה מקום שבאופן פשוט הוא מקום מדברי ושומם, שזה מרמז על מציאות הניסיון והקושי. מציאות והקושי. כן? מתוך כך, מתוך הניסיונות האלו שהוא עומד בהם בצורה טובה, אז הוא מגלה את תכונת המדבר שבו. הוא מתחיל להיות מדבר. הוא מוציא מן הכוח אל הפועל תכנים רוחניים. זה נקרא מדבר. מדבר זה לא דיבור עתוקי וצפצוף הזרזיר. דיבור שאדם מסוגל להוציא מפיו דברים ששייכים לעולם הפנימי שלו. הניסיונות בעצם, אין חכם כבעל ניסיון. כשאדם מתנסה במדבר, הוא מתחיל להיות מדבר. וכשאדם מתחיל להיות מדבר, הוא מתחיל להיות דבר. הוא מתחיל להיות מנהיג. אפשר ללכת אחריו. כולנו מחפשים אנשים ללכת אחריהם. אבל אחרי מי נלך? תגידו לי אתם. אדם שאין לו שם. אדם שאין לו ראשית. אדם שלא עומד בניסיונות שלו. אחרי מי נלך? אני שואל. אז הוא מקבל את שלושת המשמעויות של המדבר. כן? מדבר כפשוטו. כן? הניסיון והקושי, המדבר. כוח הדיבור הולך המתגלר. מתוך כך, תחילה להופיע בו תכונה של מנהיגות. גם מנהיגות על עצמה, קודם כל. מתוך כך, הוא יכול גם להניג אחרים. ייתכן שגם נזכה להיות מנהיג, לעמוד בעוד, בכלל יהיה, לא משנה, אבל הוא מנהיג. כן, וזה הכוונה שהוא זוכה לדברים הרבה, ספר דבורים, כמו שאמרנו, זוכה באמת לדברים, אלה דברים אשר דיבר משה רבנו, כן, משה שהיה כבד פה ומגמגם, היה קשה לו להוציא מילה מן הפה, בסופו של דבר זוכה להגיד הרבה דברים, אלה הדברים אשר דיבר. אז כך גם, במהלך ההתקדמות שלנו, אנחנו זוכים לכל המדרגות האלה. טוב. אנחנו נראה, זה בהקשר הכללי של מיקומה, או מיקומו של הספר הזה, בתוך חמישה חומשי תורה. אז בואו נראה, יש לכם ספרים. יש לכם ספרים? יש. בסדר? כן, אנחנו מסתכלים בפרק א', פסוק י' ב'. פרק א' י' ב', כן, על הפסוק, וכאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ, ויקוצו מפני בני ישראל. על הפסוק הזה. עוד פעם, וכאשר יענו אותו ממצרים, כן? כן ירבה מישראל, וכן יפרוץ, ויקוצו ממצרים. מפני בני ישראל. אם כן, כל תופעת הריבוי הזה, יש פה עינוי, כתוצאה מן העינוי יש ריבוי, כתוצאה מן הריבוי, יש מצב של ויקוצו, כן? מעיסת. שכח. כן. ויקוצו מצרים כולו. אומר לנו רשי, רשי הקדוש והגדול, אומר לנו רשי, וכאשר יענו אותו, בכל מה שהם נותנים לב ממצרים, כן? וכל מה שמצרים נותנים לב לענות, כן לב הקדוש ברוך הוא להרבות ולהפריץ. באופן כללי, ברוך הבא. ברוך הבא. ברוך אתה, אדוניים לך עולם שכל נורא. כן. בכל מה שהם נותנים לב לענות, כן, לב הקדוש ברוך הוא, להרבות ולהפריץ. כן, אנחנו באמת רואים פה בדוח הפסוק הזה, הייתי אומר בפשטות, מלחמת לבבות. יש פה ממש מלחמת לבבות. כל המאבק פה מתרחש במישור מאוד מאוד פנימי. מאוד מאוד פנימי, רחוק אפילו מן העין. לכן יהיה אולי קצת קצת קשה להבין או להתחבר לדברים שנאמר כאן, אבל אנחנו חייבים לומר אותם. כי שם, ברבדים האלו, שם מתרחשת המלחמה האמיתית. שם הדברים קורים, במעמקי האדמה. מה שאנחנו קולטים על פני הקרקע זה רק אחרי שבעובי, בעומק האדמה, קורים הדברים. כן? אם עוד וכך וכך שנים תהיה רעידת אדמה ושבר, אני יודע, סן אנדריאס בקליפורניה, נדע שזו הייתה תוצאה של הצטברות מתח בקרקע של 300 שנה או 200 שנה. אבל זה קורה בפנים. זה לא מתחיל בחוץ. כמו שאמרנו. זה מתחיל בלב של האדמה, זה מתחיל בליבה. שם זה מתחיל. מתחיל בלוחות הטקטונים, כל תורת הלוחות הטקטונים כידוע, שמתחככים ביניהם. אם זה תופעה של הפחתה או תופעה של התחלקות, לא משנה. כל תופעה של המגע בין הלוחות האלו בעומק האדמה, בעומקים עצומים של עשרות קילומטרים. שם זה מתחיל. בסופו של דבר, אנחנו קולטים את זה על פני הקרקע, כן? באיזשהו גל סיסטימטי כזה חזק, ססמי, חזק, כן? שגורם כך וכך נזקים. אבל זה הכל מתחיל בפנים. יש לוחות טקטונים. כל כדור הארץ בנוי מ-14 לוחות, כן? כפי המקובל לחשוב, 14 לוחות. הלוחות האלה יש משחקים ביניהם. המשחקים האלו ביניהם, כן? משחקים לא סימפטיים כל כך, כן? המשחקים האלה ביניהם הם שולטים בכל התצורה של כדור הארץ. בהתרחקות יבשות, בהתקרבות יבשות וכן הלאה וכן הלאה. דברים ידועים. אבל הדברים מתחילים להתרחש עמוק. הרבה מעבר ליכולת הראייה של האדם. זה משל. אני משל, עוד יותר אמיתי וחזק. למיתו של דבר, בעומק המציאות, הרחק ממקום שהעין שולטת, כן? מתרחשים מאבקים גדולים. בשנו של הרב קוק, מלחמת העולמות, ספר כזה, סרט כזה, מלחמת העולמות, המציאות של הטוב והרע. המציאות של הטוב והרע, שהקדוש ברוך הוא כמובן אפשר אותה, מה שנקרא סוד החלל הפנוי, שהקדוש ברוך הוא בהסתר פניו, בעצם אפשר הופעה. מציאות של רע. או בלשונו של, הרב, של, של הרמח"ל, זה נקרא שורש פרטי של הרע. שורש פרטי. שהוא תוצאה של הסתר פנים. זה מקום של צל. זה צללית. כן? מקום שהאור לא מגיע, שם יש צל. המציאות של הצל זה בבחינה של לילה בו ירמוס כל חייתו. לילה. בו ירמוס כל חייתו לילה. כלומר, הלילה מציאות של חיות טורפות. החיות הטורפות, על פי רוב, יוצאות בלילה. כן? תלוי, יש להם קישורי לילה, אינפרדום, כן? יש יצורים שיש להם יכולות של ראייה, ראיית לילה מצוינת, כן? אבל לילה זה מקום שליטת, כן? החיות הטורפות, שליטת החיצוניים, כידוע, לילה זמן של דין. המציאות שלנו, בעומק המציאות, הרחק משליטת עין גשמית של אדם, מתרחש מאבק. הקדוש ברוך הוא מאפשר אותו. שהוא סוד הבחירה החופשית. כן? או כלשונו של הרב קוק, כאשר שאל אותו הרב חרלאפ, כן? שאל אותו חברו, תלמידו, הרב חרלאפ פעם, איך יכול להיות שבני ישראל חטו בעגל למחרת, כן? ממש, בעת ובעונה אחת עם מתן תורה. אמר לו הרב קוק, 4 תיבות. וזה מסוד הבחירה החופשית. רוצים להבין מה זה בחירה חופשית? לך לך אצל חטא העגל. איך אפשר לעשות עגל אחרי שנגלה לך השם יתברך? זה מראה לנו עד כמה כוח הרע יכול להשתלב בדמיונו של האדם, להטעות אותו, להראות לו את דמות משה רבנו על המיטה, כאילו הוא מת ולא יחזור מנהר, כל מה שאמרו חז"ל. לבוא, שטן יכול לבוא מלובש בכל מיני טיעונים ונימוקים מוסריים בפני אברהם אבינו, בשעה שהוא הולך להקוד את בנו, ולהגיד לו, זקן טיפש, נולד לך בן ל-90 שנה, ואתה הולך. כל מיני טיעונים. ועוד יותר מזה. כן? לא תראו את כל שיקוציהם וכל גילוליהם. כמה עזרות יש על עבודה זרה בתורה. ב-33 מקומות. התורה צוותה נגד, נגד עבודה זרה. למה? זה מושך. זה מאוד מושך. זה מדבר אלינו. זה מנגן לנו מיתרים של הרגש, של הדמיון, של השכל הרבה פעמים. יש כל מיני סוגים של עבודות זרות. כל מיני סוגים, מודרניות, עתיקות יותר. יצר רק קיים, כוח רק קיים. הוא נמצא במציאות, והוא מחפש לו את הנפשות שמוכנות לארח אותו. לפעמים, כל אחד מאיתנו מארח את הרע, בבחירה החופשית שלו. אבל ביחס לישראל זה מקרה קרה בלתי טהור. עם ישראל הוא קרוי על שם יעקב, יעקב איש חלק, איש טעם. מה זה חלק? כן? שהוא אפשר לגרד את האבונות בקלות. האבונות לא שייכים לנו כל כך. לא שייכים לנו כל כך. זה דבר מקרי. והתערבו בגויים וילמדו מעשיהם. אבל ככלל, כוח הרע הכללי, המופשט, מה שקורה הרמח"ל, השורש הפרטי של הרע, הוא עושה דרכו אל תוך המציאות. הוא מנסה להתלבש, כן? בכלים. הוא מנסה לחפש לו כל מיני דברים לאחז בהם. הוא מנסה לאחז במידות, הוא מנסה לאחז במחשבות, הוא מנסה לאחז במעשים, וכל מי שמגיש לו כלי, לפי גודל הכלי, כן? כך הוא מתלבש יותר, וכך הוא בעצם מעצב ומייצב את עצמו בתוך המציאות הגלויה. ואם לפני כן הוא היה במצב ארטילאי ומופשט, מה שנקרא בכוח, לא בפועל, בכוח, ברגע שהוא מתלבש במחשבתי, כרגע הוא זורם בתוך האפיק המחשבתי, כרגע יש לו אחיזה במציאות, יש לו איזה מנדט, יש לו איזה מניה, יש לו איזה אחיזה, יש לו איזה יתד שהוא תוקע בתוך המציאות. זה דבר פשוט. ואין להשלוט את עצמנו בדבר הזה. זה צריך להיות ברור. יכול להיות שכל אחד מאיתנו קורא לאותו מצב או לאותו רגע שבו יצר הרע נאחז מחשבתו, הוא קורא לזה חוויה, הוא קורא לזה כיף, הוא קורא לזה תרבות פנאי. יכול להיות, לא יודע, זה אחריות של כל אחד ואחד. אבל צריך לדעת. שיכול להיות שחזל קוראים לזה באותו רגע ממש, יכול להיות שחזל קוראים לזה בשם אחר לגמרי, יכול להיות שחזל באותו רגע קוראים לזה עבודה זרה, וכל מיני גיהנום שולטים בו, כן? ואלף ואחד ביטויים שחזל משתמשים בהם, ביחס למצבים לא מוסריים. יכול להיות שאתה חוגג על המצב הזה, ונדמה לך שאתה עשה אפילו עושה חיים, אבל דע לך, כרגע יצרת כלי להתגלות היצר. וכל אדם, לפי העניין שלו, כדאי לשים לב לנקודה הזו. זה מאוד מחשב, זה, 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 זה כלל ברזל בעבודת המוסר. האם אני בונה לו כלים כדי להופיע? כן? מה המצב שלי? מה המצב המחשבתי שלי? מה המצב הנפשי שלי? מה המצב המעשי שלי? ובזה צריך להיזהר. אבל ככלל, בואו נחזור ונאמר כך. אותו יצר הרע הכללי, הוא מחפש לו את הנפשות, את הלאומים. את הלאומים, את הנפשות, את היחידים, את הקבוצות האנושיות ש... מוכשרות בעצם להכיל אותו ולגלות אותו בצורה, הייתי אומר, הטבעית ביותר, החלקה ביותר, בבחינה טרם יקרא והוא יענה. טרם יקרא להם היצר, כן? והם יענו. מצרים אומר לנו, המסיעת ישרים, והנה זה ממש מעין עיצת פרעו הרשע. כשהוא מדבר על יצר הרע, הוא עושה הגבלה מוחלטת בין יצר הרע לבין פרעו. הרי הוא אומר לנו לפני כן, דיברנו על זה אתמול, והנה זאת אחת מתחבולות היצר הרע להכביד עבודתו בתמידות על ליבות בני אדם, עד שלא יישאר להם רווח להתבונן במעשה מים טובים. כי יודע היצר, שאם היה אדם מתבונן רגע קט על מעשיו, היה מתחיל מיד להנחם, להתחרט, טטטה, עד שעוזב את מעשיו. והנה זאת באמת מעין עצת פרעו. אז הוא פתאום עובר מהיצר הכללי, הוא עובר לפרעו, ואתה שואל את עצמך, מה זה המעבר הזה? היינו אח, מצרים. מצרים זה בית הגידול של יצר הרע. לכל סוגיו. מצרים זה בית הגידול של יצר הרע. מצרים זה, אם יש ארץ זבת, חלב ודבש, ארץ ישראל, ארץ החיים, ארץ הנבואה, אווירה מחכים. מצרים זה מקום קלאסי לגידול יצרים. מכל הסוגים אגב. מכל הסוגים. עבד לא יצא ממצרים לעולם. מצרים זה מקום ששם מעצבים זה בית מדרש לעבדים. לעבדים ליצרים, לדמיונות, לרגשות, למידות רעות, למעשים מקולקלים, לכל מיני הלכי רוח דמיוניים. זה המקום, מצרים. פילי פלאים. יצר הרע, לשם הוא יורד, שם הוא מתפתח. כן? משם הוא מתפשט לעולם כולו. מתפשט. יש מה שנקרא ייצוא. כמו שיש ייצוא במובן הפיזי המסחרי, יש ייצוא תרבותי. ארצות הברית מייצאת לנו לתוך סלון הבית עשרות ערוצים שבעצם מייצאים לנו ומכניסים לתוך ביתנו, בסלון הבית שלנו זורמים חופשי, חופשי. ערוצים וצינורות שפע תרבותי, או שפעים תרבותיים מכל ארצות העולם, מהמיטב מכל המדינות האלו, שמביאות לנו את חבילות הבידור שלהם, ואתה יושב בסלון, מקבל את הכל אל העיניים, אל האוזניים, אל הלב. יצאו! פשוט יצאו. מצרים זה הייתה ארץ של יצאו. בתקופות ההם גם של מזון, אבל לא פחות מזה יצאו של עבודות זרות, כשפים, מה שאתם לא רוצים. זה מצרים. אומר לנו רשי, אחרי הקדמה הזו, אומר לנו רשי, בכל מה שהם נותנים לב לענות, המפגש של ישראל ומצרים הם מפגש של יצר רע ויצר טוב. באופן טבעי, באופן ספונטני, ברגע שהרע פוגש את הטוב, מתחילה התנגשות. ויער איש מצרי, מכה איש עברי. ראה מה עשה לו בבית, ומה עשה לו בשדה. מה הוא עשה לו בשדה? עיקה אותו. מה עשה לו בבית? בעל אשתו. המצריות, שפוגעת בתכונת הנאמנות של עם ישראל, שהוא מוציא את העבד העברי מתוך ביתו כדי לעבוד בשדה, ואחרי זה הוא חוזר לביתו ובעל אשתו. הפגיעה הכפולה, גם הפגיעה בגוף, גם הפגיעה בנפש, בנאמנות, בזוגיות, שזה שיא הקדושה. בעל אשתו. כך גם היוונים עשו. תיבעל להגמון תחילה. אחת הגזירות היו שכל בתולה בישראל, לפני יום חופתה, קודם כל נבעלת להגמון. הפגימה של המשפחה היהודית. זה הסוד הגדול של ניצחון היצר. שלמות המשפחה. קודש הקודשים של התא המשפחתי. היוונים יודעים את זה. המצרים יודעים את זה. כל אלו שמנסים ללחום בקדושה, הם נלחמים קודם כל במשפחה. קודם כל בקדושת הקשר בין איש ואישה. להשאיר את התכונה הזכרית והנקבית נפרדים, מסוכסכים, מנותקים, מקוצרים, ניצחת. לא צריך לעשות מעבר לזה שום דבר. כי ברגע שאין שלום בית, אין קדושה. וכל השרוי בלא אישה, שרוי בלא שמחה, שרוי בלא ברכה, שרוי בלא חומה, שרוי בלא תורה, שרוי בלא ובלא. זה כלל ידוע. כך כתוב, מסכת סוטה, כן, דברי חז"ל מפורשים. בכל מה שהם נותנים לב לענות, כן לב הקדוש ברוך הוא להרבות ולהפריץ. איפה מתחילה המלחמה הזו? בנקודת הלב. זאת אומרת, הלב מרמז על שתי מישורים. המישור האחד, שהלב מרמז עליו, זה העוצמה הכמותית, כל דבר שיוצא מהלב, הוא כמותי, כן? מנקודת הלב, דברים, כן? יוצאים בלי סוף, בלי הרף, מבחינה כמותית. והדבר השני שהלב מוציא, זה את הצד האיכותי. צד האיכותי. אם כן, ריבוי כמותי, אפילו שלוש, ריבוי כמותי, תוקף, כוח הרצון, והכוונה. שלושה דברים. הלב מכיל שלושה דברים. א', הלב הוא מקור הפרטים. כל דבר שיוצא מהלב הוא משריץ, כן? בלי סוף. דבר שני, כוח. כל פרט ופרט כזה הוא ספוג בכוח אדיר, מכיוון שהוא בא ממרכז הרצון. זה הלב. והדבר השלישי שיש בלב, הוא החשוב ביותר, זה הכוונה. הכוונה. זה מופיע במסילת ישרים. תראו שהוא מדבר שם על שלמות, על שלמות הלב, כך הוא אומר. שלמות הלב, לעשות כל דבר עם כל ליבו, ושתהיה כל עשייתו לשמו יתברך מבלי שום פנייה אחרת. אז עם כל ליבו, זה הצד הכמותי והעוצמתי, ושלא תהיה פנייה בעשייתו, זה הצד של הכוונה. זה הלב. הלב מכיל את כל סוגי האיכויות. את האיכויות הכמותיות, ואת האיכויות, כן? של הכוונה, שזה הצד של האיכות. האיכות. יותר עמוקה. כאשר מצרים באים להתנגש עם עם ישראל, הם משתמשים עם מישור הלב. כלומר, פה הרע בא עם כל העוצמות שלו. הוא לא מתחיל מבחוץ. וצריך לדעת, יש גויים שמראים לנו מבחוץ. ראשית גויים עמלק זה סיפור אחר לגמרי. מאיפה הוא מתחיל לפעול עלינו? מהראשית, מהלב, מהנקודה העמוקה ביותר. לכן אמרנו, זה מלחמת לבבות. יש פה מפגש בין שני נקודות עומק. לא תמיד אנחנו מבינים את סיבת ההתנגדות של הגויים אלינו. אנחנו חושבים שמתחיל בחוץ, סכסוך, תן להם מדינה, הכל יהיה בסדר. זה הרבה יותר עמוק. עכשיו, אני לא אומר שאצל שכנינו הערבים, זה בא מנקודת הלב. הם לא שייכים לנקודת הלב העמוקה של המלך. זה לא, לא, לא. שכחו מזה. זה לא. זה לא. לא שזה לא עמוק, אבל זה לא מנקודת הלב של המלך. הערבים זה לא המלך. ימח שמו וזכרו, היטלר, זה נקודה המלכית פנימית. כמו שהוא עצמו אמר, כל עוד יש יהודי אחד בעולם, אני אינני יכול לישון בלילה. לא יכול. כל יש יהודי אחד. מסכן, יהודי אחד, איזה יהודי, איך תראה אותו, זה קושי, בקושי הולך, כל יש יהודי אחד. זה לב. הוא יודע מה מסתתר בתוך הלב של היהודי. יש פה מלחמת של סגולות. סגולת התומעה והרשעה, אל מול סגולת הקדושה. זו מלחמה פנימית מאוד. רשעי אומות העולם ידעו את זה נהדר. נבוכדנצר ידע את זה, טיטוס ידע את זה, פרעה ידע את זה, ההגמון היווני ידע את זה. היטלר ידע את זה. אבל אנחנו לא מספיק מחוברים לסגולה שלנו, כדי להבין מאיזה נקודה הרשעים נלחמים בנו, מנקודת הלב. נדמה לנו שזה מתחיל בחוץ. אפשר לסדר את זה. רק נשלח לערפת את פנינה רוזנבלום, הם ידברו ביניהם, ובא שלום לציון. לגמר הסיפור. מה תנו לי, אני אלך לדבר איתו, אני אטיז על הפסד בוסם, והכל נגמר. מה אתם מדברים, אתם הגברים, לא יודעים לדבר. תנו לי, אני אסדר את העניינים. ביקור אחד ברמלה, כל רמלה רוקדים רקודי בטן. מה אתם משחקים, רכת? תנו לי. זה לא מתחיל משם. לא מתחיל משם. הרבה הרבה יותר. כן, רואי. כן, רואי. רציתי לשאול?
א', רציתי להגיד להערה, אני רוצה למקום מתאים, בגלל כבוד התורה, אבל דעמו האישי של דעם המרצחי, לפי עדות של ראש המדין האוסרי,
כן.
הייתה יותר לכיוון השני של נערים צעירים.
ידוע. ידוע, ידוע. זה דבר ידוע, רבותיי. כן, מי שכבר באמת, אולי זה יש אפילו מצווה לדבר בגנותם של רשעי אומת העולם. אבל ידוע שגם אחת הסיבות שהוא רצח את ראש ה-SA, את אותו ארנסט, רם, כן? זה בגלל שהוא התרועע איתו במשכב סחור. כן, היה חשש גדול שהוא יגלה את זה, וזה אחת הסיבות שהוא סילק אותו. כן, כן, הוא היה, כן, הוא היה בעל נטיות הפוכות, כן? יש שחשדו אותו שיש לו עבר יהודי, יש לו שורשים יהודיים, גם זה יטריד אותו מאוד, את הרשע הגדול הזה. כן, נכון מאוד, נכון, נכון. כן, בכלל, כל ה-SA, זה היה, כל היה מבוסס על, זה היה הרמון גברי. כן, הרמון גברים, טיפחו יחסים הומוסקסואליים שם בפנים, זה דבר שהם השתחצנו בו, הם פרסמו אותו, הם התפארו בו, דבר ידוע. ומי שעמד בראשם, אותו, כן, אותו כלב גרמני, כן, אותו ארנסט טראום, הוא היה רב וגדול בעניין הזה. והיטלר היה מאהב הגדול שלו, שהם ירחם עליהם. זה נכון מאוד. כן. מי ירדה? רוצה לשאול מישהו? כן,
למרות שאתה בצדק, באמת בצדק מגן על אחינו הערבים, ואין ספק שהם לא מגיעים למצב.
זה לא בא מאותו עומק, לא. כן.
אנחנו צריכים להיזהר מהם.
ודאי, אבל זה לא מאותו עומק. אנחנו מדברים פה על עומק אחר לגמרי. פה עומק מדובר על עומק אחר לגמרי.
נכון.
זה עומק הרישה. כן? הם ניזונים, בדיוק, הם ניזונים מרבדים אחרים של הרישה. זה רבדים אחרים. פה מדובר על משהו מאוד תמציתי שלו.
א' היה שלשום ביקור, ובעוד חודש, אם לא יותר או פחות, יהיה ביקור כזה בשכם או במקום אחר, מה שהיה ברמלה. וב' מלפני קום המדינה, הכרתי, הכירותי בן אדם יהודי, שהיה מנהל עבודה במפעל בצורה חיובית ביותר, והוא היה יהודי, ובהקמת מדינת ישראל בא ערבים על הירח מוכזה סכין ואומר לו, באתי לשחוט אותך בשם אללה. מה הוא אמר לו? יאללה, הנה, קח, תחתוך. ההוא ברח. הוא לא חשב שזה כל כך קל.
עם כל זאת, אנחנו מדברים פה על משהו אחר.
כן,
כן, סדר גודל. ודאי, 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 ודאי. אנחנו לא שוכחים, לא שוכחים מה שהגמרא אומרת, גם על ישמעאלים. יש ביטויים, יש ביטויים לפשוטו. כן, כן. אומרים חז"ל, עשרה קבין זימה ירדו לעולם. תשעה נטלו ישמעאלים. כן. ויש עוד כמה ביטויים לא מחמיאים בדברי חז"ל.
אבל אני רוצה שהנקודה הזאת תהיה ברורה. בכל זאת,
קבלו
וחשדו.
חבר'ה, קחו לתשומת לב, כמובן. נכון, נכון. משאיר מי אומר. אל תתנו לישמעאלי ללכת אחריכם.
עברו החבר'ה את הירדן בשביל לקנות 4 פרות או 5 פרות, כי זה מה שהיה להם כסף למתנית. וכשהם יצאו מהאוהל, מחצר המושבה של הכנופיה הזאת, הם רדפו אחריהם, והם לא תמיד הגיעו עם 5 פרות. רק עם 2, רק עם 3, כי זינבו בהם, כמו שאומרים.
כן, כן. כן, יש הרבה סיפורים כאלה. בכל אופן, בואו רגע נחזור פנימה, נראה מה קורה פה. וכאשר יענו אותו, בכל מה שהם, כן, בכל מה שהם נותנים לב.
אני
אקשר
משהו,
הרב יואב.
בעניין המלך, אמרת שהמלך נובע מהנקודה הפנימית, מהנקודה...
ראשית גויים מלך. ראשית. הוא לוקח מראשית של הרשעה, ממש. ממש מראשית, כן.
בתיאור במקרא, אני עכשיו לא מוצא אותו, זה... גם מתואר שהוא עקב הנכשלים והנקעים, זאת אומרת בזנבות, בקצוות.
אוי, זה נב.
גם מתואר כאשר שרחה בדרך. אפשר להקריא את זה עוד מקרה, לא לשון השקעה ומחשבה ומשהו מרכזי, מוכוון. זה שאלה, משפיעה.
אתה אומר שכרחה זה ביטוי של חוסר השקעה, של, של יחס שטחי, כן, של עוינות שטחית, אתה אומר. כן, האמת שחזל דורשים את זה בצורה קצת שונה כידוע, נכון? אשר כרחה ציננך, אשר כרחה בדרך, כן? בא לך בדרך בזמן שהיית עייף ויגיע, כן? כן, וכן הלאה. חזל דורשים את זה בכיוונים מעט שונים. אתה מציע שזה יהיה לשון של הרעיות וחוסר השקעה, כך אתה אומר. כן, כן.
שיהודה
שהוא הייתה תנש שלם, הוא לא הולך למרכז המחנה. אבל יהודה, שהוא בא הראש. כן, כן. אני שומע. טוב, צריך לחשוב על זה מעט, צריך לחשוב על זה מעט. מה שאתה אומר, זה לא לגמרי קושייה, זאת אומרת, אתה דורש את השם, את הביטוי קרחה, לכיוון מסוים, כן? שאין לך איך לדרוש את השם. הוא אומר שהוא נדרש לכיוונים שונים, על פי מסורת חז"ל. אבל אני שומע מה שאתה אומר. כן, בכל אופן, מסורת בידינו שראשית גויי עמלק. ראשית גויי עמלק. כן. בכל מה שהם נותנים לב לענות, אם כן, הם נותנים לב, כמו שאמרנו, כן? מה זה נותנים לב? מה זה נתינת הלב? שאנחנו אומרים לאדם, תן לבך. מה אנחנו אומרים לו בעצם? תשקיע. או, מה אנחנו בעצם מתכוונים לבוא לומר לו? תעשה פעולה של... התבוננות, תעשה פעולה של התחברות אל הלב. שלוט בלבך. זאת אומרת, כל אחד מאיתנו יש לו לב. אבל עד כמה אנחנו באמת שולטים בלב? עד כמה אנחנו נותנים לב? כן? זו שאלה. השליטה בלב זה נקרא התבוננות. התבוננות זה, הרב אומר, לסדר את המחשבות. היכולת לבוא ולסדר את המחשבות. רגע, רגע, רק שנייה. אני רוצה לשלוט במצב. אני רוצה לשלוט במחשבות שלי. המחשבה הזו רצה ימינה. המחשבה הזו רצה שמאלה. אני רוצה לשלוט. זה נקרא התבוננות. סדר במחשבות. נתינת לב זה יכולת, זה יכולת מופלאה, לרדת בהתבוננות פנימית לנקודת הלב שלנו. פרעו היה נותן לב. כלומר, היה להם יכולת לרדת עד עומק ההרגש הפנימי של הרשעה התמציתית כנגד ישראל. כלומר, כן? אתה רואה את ישראל? זה כמו מישהו שאתה חס שלום, לא רוצה לדבר לא, עלינו. כן? נגיד מישהו, אני יודע, מישהו, לא יודע, שונא מישהו. ברגע שהוא רואה אותו, תרף הוא מיד נותן לב. נותן לב כנגדו. הוא לא צריך אפילו להתאמת שנייה. הוא רק רואה אותו, הלב שלו מיד מתנדב, כן? לשנאה. לא צריך לעשות פעולה מיוחדת. רגע, רגע. פלוני אלמוני. רגע, הוא עשה לי אתמול ככה וככה. רגע. נתפלפל. לא! תפו מיד, כל ליבו ניתן. דבר מניה, זה נקרא נתינת לב. כן? עכשיו, תארו לעצמך אם מי נותנים, כן? אדם יושב ולומד תורה. עכשיו הוא נותן לב שהתורה הזו ניתנה מסיני. תחשבו איזה, איזה מצב זה היה, אם היינו יכולים לתת את כל ליבנו, כן? את כל ליבנו לעובדה שהתורה הזו ניתנה מסיני. זה הדבר עצום. עכשיו, זה קשה לנו לתת לב. זה כרוך בלימוד, זה כרוך בהתרגלות מחשבתית. כן, אנחנו צריכים את התנאים המיטביים כדי שנוכל להבין מה אנחנו בעצם לומדים. מה זה עם ישראל, מה זה ארץ ישראל. תן לב לארץ ישראל. מה זה ארץ ישראל? תן לבך. תתחבר לנקודה הקדושה. המצרים היו נותנים לב לענות. כלומר, הם היו שואבים ויונקים מעומק ההתנגדות הפנימית, כן? של עומק הרע את ישראל, מתנגדים לישראל, נותנים לב לענות. מה זה לענות? לרושש. כמו שאמרנו, שהרע נלחם בטוב, מה מגמתו של הרע? מגמתו של הרע מצד עצמו, מצד פרטיותו, לרושש את הטוב, זה נקרא לענות. מלשון אני. לרושש, לדלדל, להפשיט. במילים אחרות, יותר גרוע, מזה דיברנו על זה בשיעור שעבר, לקחת את כל הכוחות של הטוב ולגייס אותם לטובת הרע. זה נקרא לעני. בעצם להפוך את עם ישראל לפונדקאי של הרע. כן? הייתי אומר, תופעת הפונדקאות בטבע היא תופעה מדהימה. אנחנו רואים את זה. הפונדקאות הטפילית. זה תופעה מדהימה. יש את מה שנקרא, מי שראה פעם את הצירה הטפילית, כן? הצירה הטפילית שהיא נטפלת לזחל של לבנין הקרוב. הזחל של לבנין הקרוב, כן? הצירה הטפילית מטילה בתוכו כמה מאות ביצים. קטנות, מזעריות. היא מחדירה את איזה הצינור, צינור הרבייה שלה, בתוך גוף הזחל, מחדירה כמה מאות ביצים קטנטנות, ואז הביצים בפנים מתחילות להתפתח. כן? הביצים האלה בעצמה, או שהצירה עצמה מחדירה איזה חומר לתוך גוף הזחל, ומדקת את המערכת החיסונית שלו, שהוא לא יכול לתקוף את, את הביצים. וככה, הזחל אוכל, ואוכל המון, כי הוא לא מצליח להיות שבע. כל מה שהוא אוכל, הם לוקחים בשביל להתפתח. והוא כל מה נאכל, אוכל, 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 אוכל. והם בפנים מתפתחים. עד שמגיעים מצב אופטימלי של לצאת לאוויר העולם, הם מפרישים חומר כימי, מזריקים את אותו המעטפת של הזחל, המעטפת, כן? נקרעת, ויוצאים איזה 100, כן? כאלו צרעות קטנות. יוצאים, והזחל מת. הזחל מת. דבר מאוד מעניין. כן? זה דוגמה לעיקרון פונדקאי טפילי. המצרים... מצד הרע, מצד חופש הרע, מה שהוא מתכוון לעשות, זה להשתמש בטוב כחומר גלם להעצים את עצמו. ועל זה אנחנו אומרים, ויצאו ישראל ברכוש גדול. שהם הוציאו מהמצרים את כל הטוב שהם בלעו. כמה היה בלוע שם בתוך בטן הלוויתן. כמה הוא בלע שם. וואו, פותחים, רואים שם בפנים, רואים שם את שמעון ואת ראובן ואת לוי, כמה הוא בלע, מוציאים לו... כן, פטר והזאב. ומי שיקשיב טוב טוב יוכל לשמוע את את הברווז בתוך, כן, בתוך ביתנו של הזאב, כך מסיים. כן, הספר פטר והזאב. מי שיקשיב טוב טוב בביתנם של מצרים יוכל לשמוע טוב טוב שם את ראובן ושמעון בפנים. כן? זה המגמה של הרע. לקחת את הניצוצות, לקחת את כל חלקי הטוב, לשעבד אותם לרע. על ידי זה לאמלן את הרע, להציג אותו בצורה יותר אינית, יותר מפוארת, יותר עוברת לסוחר, יותר תרבותית. וואי, וואי, זה מסוכן. יש רע שהוא מאוד גלוי. יש רע שהוא מאוד גלוי ובוטה. כל אחד יודע שהוא רע, זה מסריח, כן? זה בוטה, זה לא מוסרי. זה רע. ויש רע שאי אפשר להרגיש שהוא רע. אפשר לחשוב שהוא טוב שבטוב. כל דבר שקר שאין בו מעט אמת, אומרים חז"ל, אין סופו להתקיים. זה לומדים מהמרגלים, שבא אומר את ישראל. הם רצו להוציא דיבת הארץ ולהניע את עם ישראל לעלות לארץ ישראל. אז מה הם אומרים? לא יגידו, ארץ רע. קודם כל, ארץ טובה, תראו איזה פירות, וזה פירייה, פירות יפים. אפס כי אז העם. כל זה טוב יפה. תהנים גדולות, ענבים גדולות, הכל טוב יפה. אבל העם היושב בה, עם קשה מאוד. כל דבר שקר שאין בו מעט אמת, אין סופו להתקיים. זה עניינו של הרע. להתלבש, כן? באדרת שיער למען כחש. ללבוש את הגרטל, כן? כדי להעמיד פנים, שבאמת אנחנו מדברים בשם הטוב. זה לא פשוט להוציא את בלעו מפיו. זה לא פשוט להוציא את הרע שכמוס ובלוע בתוך, את הטוב, שכמוס ובלוע בתוך הרע. מיוחד שהמלאכה הזו נעשית על ידי כוח התאומה היסודי של מצרים. זה דבר חשוב להבין אותו. אבל זה העניין שבכל מה שהם נותנים לב, בכל מה שהם מגלים את שליטתם בליבם, להוציא מן הכוח אל הפועל את עומק הרשעה בארבעת ממדיה. כמו שאמרנו, כמה אמרנו? שלושה או ארבע. ארבעת הממדים של הלב, הכמות, ההשרצה, כן? כן? העוצמה, הכוונה. ככל שהם נותנים לב לענות, לרושש את ישראל מטובם ולנחס את הטוב לטומאה, ובזה לבצר את מעמדה של הטומאה, עד שאיש לא ירגיש שבעצם מדובר פה ברע. ככל שהם מסורים למגמה הזו המצרים, לזה הם נוצרו כנראה, כן לב הקדוש ברוך הוא להרבות ולהפריץ. פה אנחנו נפגשים כבר עם המגמה, עם הגבוה מעל גבוה שומר. אחרי שפרסנו והראינו את מציאות הרע, ויש לו מקום, ויש לו מקום אך ורק, לפי החשבון האלוקי שאנחנו נראה אותה מיד כאן, זה נקרא לב הקדוש ברוך הוא, מלחמת הלבבות. עומק רצון מול עומק רצון. עומק הרצון של הטומאה, 49 שערי טומאה. עומק הרצון של הטומאה, אבל עומק רצונו של הקדוש ברוך הוא. כן לב. הקדוש ברוך הוא להרבות ולהפריץ. עכשיו תשימו לב, כתוב כאן כן לב. מה זה כן לב? באותה מידה. ככל שלב המצרים לענות, כן, לפי אותה מידה, לב הקדוש ברוך הוא להרבות ולהפריץ. זאת אומרת, שהתגברות הרע בעצם מגבירה את הרצון הטוב. יש את הסיפור המפורסם, הסיפור, בדיחה. הרב וינר רגיל לספר את זה, מכירים את הסיפור הזה על הצרפתי, האנגלי והיהודי שהלכו ביער, ונפלו בידיהם של אוכלי אדם. נפלו בידיהם של אוכלי אדם, ולקחו מיד את שלושתם לראש השבט, להכין אותם יפה לארוחת הצהריים. ברוך השם, הביאו את השמנמן ביותר, ככה זה יהיה לראש השבט, זה יהיה לסגן שלו, והיהודי קצת כזה, זה יהיה בשבילה. כן, כבר. חילקו שלל. הקיצר אמרו להם, רק לפני שאנחנו חסכים אתכם לסיר, כל אחד יש לו הזדמנות לבקש בקשה אחרונה. כן? אז טוב, הצרפתי ביקש מה שביקש, האנגלי ביקש מה שביקש, והיהודי אמר לראש השבט, אני רוצה שאתה תירק לי בפרצוף. התפלא מאוד, לא שמענו בקשה כזו מעולם. אדם לפני מותו מבקש בקשה כזו, אבל רצונו כבודו לפני מותו. אז הוא בסדר, ירק לו בפרצוף. והוא קיבל כזו קריזה, התחיל להקות את כולם, היכה איזה אלף בלחי חמור, הרג את כולם, הכל גביעות מסביב, ממש, כן? כמו שימון ולוי בשכם. האנגלי והצרפתי מסתכלים על יהודי, שואלים אותי, תגיד, למה רק עכשיו עשית את זה? לא יכול לעשות את זה לפני כן? הוא אומר, הייתי צריך סיבה. כן? כן? עד שהיהודי לא שומע שרוצים לזרוק אותו לתוך הסיר, הוא לא מקבל כוחות. פתאום, כן? אז כאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ. כן? מי כן ירבה וכן יפרוץ? מי כן ירבה וכן יפרוץ? רק שנייה. מי כן ירבה וכן יפרוץ? מי? מי? כן, אפשר להגיד יצר טוב. אפשר להגיד הקדוש ברוך הוא, אפשר להגיד עם ישראל. אבל זה היינו אח. הכוח של הטוב, היסודי, כן ירבה וכן יפרוץ, בעצם, האלוקות, שמתגלה בטוב שבישראל, וזה מופיע בהתרבותם של ישראל עצמם. זאת אומרת, כן ירבה וכן יפרוץ, זה נאמר לגבי שלושת המישורים האלו. כן ירבה וכן יפרוץ, זה האלוקות בעצמה, שמתגלה בטוב היסודי שבנפשות ישראל, ובסופו של דבר זה מתבטא בפועל, בריבוי ובפריצה המעשית. שלושת המישורים אלו. אבל במצבי ההתנגשות בין הטוב והרע, ככל שהרע נכנס יותר לעומק, הוא מחלה את עצמו. הוא מחלה את עצמו. כי בנקודת העומק של הרע, שם אנחנו פוגשים את נקודת הטוב. זה מאוד מעניין. מה אתה עושה פה, ריבונו של עולם? גם כי הציע שאול? הנה כאן. דווקא בנקודת השאול, פתאום אתה שם. זה מעניין. בנקודת העומק הגדולה ביותר, שם מתגלה, מתגלה האלוקות. בנקודה המתה התחתונה, משם אפשר רק לעלות. כן, זה לשון השיר, שמעתי שיר. ירדתי לתחתית הספל, מכאן אפשר רק לעלות. הוא הגיע לתחתית הספל, איפה שהבוט של הקפה, מפה אפשר רק לעלות, כך הוא שר. שמעתי שיר כזה, נחמד. ירדתי לתחתית הספל, 49 שערי תומה, ויאנחו ישראל מן העבודה, הופ, וישמע אלוקים. פתאום עולים. כן. אז כל מה שהם נותנים לב לענות ויורדים עמוק יותר ליסוד הרשעה, כן, כן, לב הקדוש ברוך הוא, הרצון האלוקי להרבות ולהפריץ. אמרנו שלב זה הפנים, כן? והנקודה העמוקה של הרצון האלוקי, שם חושך לא יחשיך ממכה, כן? לא קצרה ידו להושיע. להרבות ולהפריץ. אם כן, משם מתחולל הריבוי והפריצה. הריבוי זה הצד הכמותי, והפריצה זה הכוח, הצד של הכוח. לא רק כמות, אלא כמות עוצמתית, מלאת כוח. אומר רש"י בהמשך, כן ירבה, כן רבה וכן פורץ, כן? עד עכשיו דיברנו במישור, כל מה שאמרנו עכשיו, לכן אמרתי שזה קצת קצת יהיה קשה להבין, כי אנחנו לא רגילים לדבר במישורי הלב כל כך, אבל כל מה שאמרנו עד עכשיו זה הכל מתרחש במישור הלב. זה בפנים. אבי אז כנמר. מה זה אז כנמר? אבי אז כנמר, קל כנשר, רץ כצבי וגיבור קרי. מה ההבדל בין אז כנמר לבין גיבור קרי? מה זה אז כנמר? על איזה שלב מדובר באז כנמר? פנימי לגמרי, אומר המהר"ל. פנימי לגמרי. אומר המהר"ל, עזות הנמר זה שמייסים ליבו לכל מטרה. כלומר, זה עזות פנימית, זה נקרא אז פנים. אז כנמר. העזות זה שלמות הרצון הפנימי. בלי מעשה בכלל. לא מדברים על... המעשה יונק מגיבוש הרצון. לכן המאבק בין הרע והטוב, הוא מתחיל, כמו שאמרנו מקודם, להתפתח איפה? בליבה. בלב. קודם כל בנתינת הלב. להתעסק בעולם הפנימי של הרצון. הרצון לטוב, הרצון לרע. חלילה, חס ושלום, לא נהיה שייכים לצד הפרעוני של גיבוש הרצון הרע. וכמו שאמרתי, שפעמים לצערנו, אדם שונא אדם, אז הוא נותן לב לשנוא אותו. והוא מפתח את האיכויות של הלב כנגד חברו. זה מסוכן מאוד. אל תתעסק עם הלב, עזוב את זה. אל תכניס את הלב לסיפור. זה דבר מאוד מאוד פנימי ואיכותי ועוצמתי. אם אתה תיקח את הלב ותגייס לטובת השנאה, אתה יכול להגיע למקומות מסוכנים ביותר. אבל זה שלב של הלב, זה ואז. המצרים עזים, מגבשים את נקודת הרצון, נותנים לב לענות, וכנגדם הם מעוררים את נקודת הרצון האלוקית שמתגלה דרך ישראל, ובפועל בריבוי ופריצה, שאחת ילדה 60 בקרס אחת, כן? כנגדם הם מעוררים את זה, זה כל זה קורה בנקודת הלב. פה אומר לנו רש"י, כאשר יענו אותו, אבי אז כנמר, עינוי בנקודת הלב, כן ירבה וכן יפרוץ בפועל. זה הנקודה שלה בפועל. זה הנקודה שלה בפועל. הוא מראה לנו את שני הפנים. כן רבה, רבה וכן פורץ. ומדרשו, רוח הקודש אומרת כן. תראו ברש"י. ומדרשו, רוח הקודש אומרת כן. אתם אומרים, מצרים, פן ירבה? ואני אומר, כן ירבה. פה בכלל, רבותיי, התבלבלתי לגמרי. מה המדרש הזה רוצה להגיד, תגידו לי אתם? מה החידוש? מה פירוש שרוח הקודש אומרת כן? כן? רוח הקודש אומרת כן למי? למצרים. אומרים המפרשים, למצרים. זאת אומרת שפרעה נותן לב לענות, והוא מגיע עד לנקודה העמוקה ביותר של הרשעה. איך אמרנו מקודם? מי הוא פוגש שם? את הדיבור האלוקי. זה פשוט לא יאמן. זה ממש מדהים. זה קשור למה שאמרנו שבוע שעבר ביום שני. לימדנו זכות על פרעה, ואמרנו שגם הרשעה יודעת. אבל את מי פרעה פוגש? אמרנו את זה ממש מקודם, ככה בהזכרה. אבל פה תראו, בתוך דברי רש"י. את מי הוא פוגש? בנקודת הלב הפנימית של הרשעה? את האחדות. הוא פוגש את הדיבור האלוקי. ככל שאתה יורד יותר עמוק לעומק הרשעה, ככל שאתה בבחירה החופשית שלך, איך אומרים, מותח את החבל בלי גבול, שם אתה מגלה את עומק השליטה האלוקית. איפה אתה לא רואה אותה? אתם יודעים איפה לא רואים את השליטה האלוקית? כשהרע הוא שטחי כזה, עושים כזה רק. שם עוד, אפשר לדמיין שהטוב והרע הם שני כוחות, כן? שאין להם שורש מאוחד. אבל ככל שאתה מנצל את הבחירה החופשית יותר, ככל שאתה מותח את הגבול, מי מציץ עליך? ריבונו של עולם. מה אתה אומר? אתה רוצה ללכת רחוק עם הרע, אני רואה? תדע לך, יש גבול ליכולת הזו. אגב, כל אחד יש לו את הגבול שלו. יש בעלי תשובה שמספרים שאת הגבול הזה הם גילו במעשה מסוים. יש אחרים שאומרים שהם גילו את הגבול הזה במעשה אחר. הייתי אומר, כל אחד יש לו את הנקודה ששמה, במזימת הרע שלו, הוא שומע קול אלוקי שאומר לו מתוכו, חביבי, אתה מנסה לשבש לי את העולם, אה? אתה רוצה להרבות רע, אה? תדע לך שאני שולט כאן? כמה שתנסה לעשות רע, אני אעשה טוב. זה מין דיבור אינטימי, פנימי כזה. הייתי אומר אפילו, לא הכרתי. אני לא יודע אם אנחנו יכולים לקרוא לו בשמות האלו. הקדוש ברוך הוא אמר לי, כן ירבה. זה לא... זה הדיבור. אבל זה לא מתרגם ככה אצלנו. יש אדם שאצלו הדיבור האלוקי הזה מופיע בשעה שהוא עוזב את הגמרא, ויוצא לטייל בחוץ. כבר שם הקדוש ברוך הוא אומר לו, חזור לבית המדרש. אתה תנסה לצאת מבית המדרש, אני אחזיר אותך כפליים. אתה לא, כך אומר הרב קוק, כל מי שפורש מן התורה, יסורים באים, יסורים מכוערים ואוכרים אותו. אומר הרב קוק, שאם אדם נועד ללימוד תורה, והוא מתרפא מן התורה ויוצא החוצה, מה עושה הקדוש ברוך הוא? מפגיש אותו עם מצבי חיים, שמבריחים אותו חזרה אל בית המדרש. הוא מבריח אותו אל בית המדרש. יש אדם שאצלו זה כאשר הוא סוגר את הגמרא ויוצא החוצה. כן, יש אדם שאצלו, לא יודע, יודע מה, שהוא מוציא מפי עם איזה רכילות או לישון הרע, לא יודע. כל אחד יש לו את הנקודה המתה התחתונה, ששם הוא פוגש את הדיבור האלוקי, שמחזיר אותו חזרה לדרך האמצע. אבל פה אנחנו פוגשים את המודל היסודי, שבמפגש של הרע עם הדיבור האלוקי. רוח הקודש, לכן גם כתוב רוח הקודש. זאת אומרת, זה דיבור אלוקי שמתלבש בתוך ליבו של פרעה. ממש, לכן זה כתוב רוח הקודש. רוח הקודש זה כבר התלבשות של הדיבור האלוקי בלב האדם. בנקודת הלב, איפה שחבויות האיכויות, שם הקדוש ברוך הוא מתגלה לפרעה ואומר לו, חביבי, פן ירבה, כן ירבה. אתה אומר פן ואני אומר כן. ואתה יודע יפה מי מנצח. כמו עם בלעם, ויאמר השם אל בלעם. כן? הוא בא לקלל, הקדוש ברוך הוא תופס ואומר לו, אני קודם לך. כן? אבל רואים שם את ההתחמקות של בלעם, מנסה למצוא איזה פתח, לזה. הוא נאבק עם הדיבור האלוקי, הוא נאבק עם הכוח האלוקי, מנסה למצוא איזה פתח לפי השיטה האלוקית, לפי החוקים של האלוקות, יש רגע שהקדוש ברוך הוא זועם, אולי נתפוס טרמפ על הגל של מידת הדין בעולם, מנסה להתחכם, כן? כאילו להביא את הרע על עם ישראל לשיטתו של הקדוש ברוך הוא, כן? הקדוש ברוך הוא אוהב את עם ישראל, אני אביא את הרע לשיטתך, ריבונו של עולם. עם ישראל חייב, יש עליו דינים. אני ארכב על הגל הזה, ובזמן שהדינים משוטטים בעולם לחפש את המען שלהם, אני אגיד איזה מילה. אני אגיד שמה, הנה, זה האיש, תפסו. כן? כל מיני פטנטים. אבל הדיבור האלוקי הזה מופיע בלבבות של רשעי עולם, צריך לדעת. אפילו בלבבות של רשעי עולם, מה שעכשיו, שעון הזה מפגר. לא אומרנו את השעה האמיתית. מה? עוד שעה קודש יש לנו. אז צריך למהר. בקיצור, זה העניין שרציתי להגיד לכם פה. ואחרי זה, ויקוצו בני ישראל, אנחנו נגיד בשתי דקות מה שרציתי להגיד פה. ויקוצו, תסתכלו בפנים. ויקוצו ברשי, ויקוצו קצו בחייהם. מה קורה אחרי שמתגלה באמת המגמה האלוקית? עד עכשיו סללנו את הדרך מן הלב אל המעשה. ראינו את מישור הלב, אז כן אמר, הלב המצרי והלב האלוקי. ומשם ראינו בפועל, כן רבה וכן פרץ. ראינו את החידוש העצום האמוני שבעומק הרע מתגלה הדיבור האלוקי, שהוא מסמן ומכריע את המגמה האלוקית בעולם. מה התוצאה של כל זה? ויקוצו המצרים, קצו בחייהם, ורבותינו דרשו כקוצים היו בעיניהם. מה זה קצו בחייהם? מתי המצרים מבינים שהשיטה שלהם היא לא עובדת? שעם ישראל פרה, כן, רבה ופורץ. שעם ישראל תופס את מקומו ברמה הכמותית והאיכותית. התומעה מבינה שהפסידה במאבק הזה. זה נקרא קצו בחייהם. מתי יש טעם לחיינו? שיש לנו תכלית בחיים. אבל תראו לעצמכם, אדם שעובד בשנהב. וכל חייו זה לפסל פסלוני שנהב. אבל מתו הפילים. אין פילים. מה יעשה מסכן? הוא קץ בחייו, מכירי את המצב הזה, אין לו מה לעשות יותר, עכשיו צריך לעשות הסבה, מי מגלף פסלי חינם, אני יודע, משהו אחר, אולי ישטוף קצת, אני לא יודע, ישטוף בקופה, בלאומית שם קצת את הרצפה, לא יודע מה זה, אבל מה יעשה מסכן? אם הוא לא ימצא לו איזו אלטרנטיבה, הוא יכול לקוץ בחייו. המצרים, ברגע ששיטת התומעה מסתלקת, ברגע ששיטת התומעה מתבטלת, אין להם מה לעשות בעולם. קצו בחייהם. וזאת למה? רבותינו דרשו כקוצים היו ביניהם. קצו זה לשון מעיסה. הם מעשו בחייהם. כי אין לחייהם כלי להתגלות. הרצון שלהם, אין לו איך להתגלות בעולם. מתי יש מעיסה? שאתה אוכל משהו בו לא טעים לך. כן? אתה מואס בו. כי החך שלך לא מקבל אותו. כלומר, אין לך כלי קבלה לקבל את האוכל הזה. אז אתה קץ ומואס בו. המצרים קצים בחייהם. למה? כי העולם הזה כבר לא מקבל את שיטתם. מה הם יעשו פה? אומר לנו רש"י, רבותינו דרשו, כקוצים היו בעיניהם. המציאות של עם ישראל היא מציאות דוקרנית. גם המציאות הכמותית, כן? גם המציאות הכמותית וגם המציאות האיכותית. זה כמו קוצים שדוקרים, דוקרים, דוקרים. ויש אומרים בדברי רש"י, מה זה בעיניהם? כקוצים היו בעיניהם. אפשר להסביר שישראל היו קוצים בעיניהם. שמציאותם של ישראל מבטלת את מציאותם של מצרים. אבל אפשר להסביר בדברי רש"י, היו בעיניהם, מי היה בעיניהם קוצים? המצרים היו בעיני עצמם כקוצים. מה זאת אומרת? שהמצרים הגיעו לעומק ההבנה שהם בעצם כקוצים שיש לבערם מן הכרם. ולטעת במקומם את הנטייה הישראלית. זה כבר השגה יותר מתקדמת. אנחנו בעצם קוצים. הרע זה קוץ. שצריך לבאר אותו מן העולם כדי שאפשר יהיה לטעת את זרעי הטוב. אילו ישראל. זה הבנה יותר מתקדמת. נעצור כאן.